יפין עכשיו איזה דף לומדים?
בבוקר
י"ט. י"ט. מה זה? שלושה ספרים. מי רביעי שישי או שלישי?
רביעי
ושישי. שישי. בעיון או בקיו? בעיון
לומדים עכשיו שני.
השני. מה?
מצטערים על השמגיעים להמשכים, פשוט
ליקסה מלאכות. היה התאחרות בתפילה או מה? מה? אחר התפילה. טוב, בסדר. יש מניין. יחד איתנו. עכשיו הפעם הקודמת אנחנו דיברנו על הנושא של יקיר בזוג נשוי, אדם שנשוי. הפעם הזאת נעשה גם כן, נלמד איזה פסק דין של עוסק בענייני יוחסין, אבל הפעם הנקודה תתמקד על אישה לא נשואה. ילדה. סיפור היה כזה. זה פסק דין שהתברר בפני בית הדין הרבני בירושלים שישב בו הרב משש, שהוא כתב את פסק הדין בעצם. הרב משש, ודאי שמעתם עליו, היה רב ראשי לירושלים, לפני כן רב במרוקו, אני חושב בקזבלנקה, אם אני לא טועה. ויש לו הרבה ספרים, יש לו כוח דהיתרא בעניין התרת יוחסין. אז תיק הזה הופנה אל בית הדין הזה. סיפור היה כזה, בחורה שגם באה לבקש היתר נישואין, כאשר כל אדם שבא להתחתן מבקשים ממנו תביא הרבנו תביא כתובה של ההורים בשביל לבדוק אם ההורים הם כשרים לנישואים. חוץ מזה שיש היום כבר במחשב, אז עוד לא היה במחשב, יש רשימה של כל אלה שפסולים לנישואים וכדומה, שהתבררו במשך השנים. אז במקרה הזה בא להתחתן, אמרו לה איפה הכתובה, היא אמרה אין כתובה. למה ההורים לא התחתנו? למה לא התחתנו? אז ההסבר היה כזה, מכיוון האימא הזאת הייתה בהיריון ובאה להציג את החבר שלה לפני האימא שלה שהייתה גרה באילת. אומרת האימא, אוי ואבוי, החתן הזה הוא כבר היה חתן שלי פעם, זה לא פעם ראשונה שהוא חתן שלי. הייתה, יש לה בת מנישואים קודמים שהאם הילדה הזאת, הבחורה הזאת, לא הכירה אותה בכלל, לא ידעה ממנה כנראה, לא ידעה שהתחתנה, לא ידעה שהתגרשה, לא ידעה בכלל שיש לה אחות, אני לא יודע בכלל ידעה שיש לה אחות. בכל אופן, האחות הגדולה התחתנה עם הבחור הזה והתגרשה ממנו. וכידוע, זה אסור, כן, אסור לשאת, ללשת, לא, לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה. צאה אל אחותו לא תיקח. בחייה, מה? משנה, כן. אחות מאמא, אחות מאבא. אסור אדם להתחתן עם אחותו, עם אשת, עם אחות אשתו, אפילו אחרי שהתגרשו. אלא פה כתוב בחייה, זה הבדל מכל איסורי עריות אחרים, שאם אחד רוצה להתחתן עם אשת אחיו או אשת הדוד שלו, אשת אחיו, יש היתר, כמובן כידוע בזמן שאין לה ילדים, אין לו ילדים לאח ונפטר וניבום, דין ניבום, באמנו לא נהגים את זה, אבל אם יש ילדים אסור לאותה אלמנה להתחתן עם אח שלי של בעלה, אפילו חיים אותו. ככה כל הראיות, חוץ מהערבה הזאת של אחות אשתו, שבחיה אסור לאחר מיתתה מותר, אבל פה האחות הייתה בחיים. אז אם כן, אסורים. זה לא רק איסור של לא תעשה בעלמה, אלא זה איסור קרת. ואיסור קרת, אם נולד ילד, אז ממזר. אז אם כן, הילדה הזאת שהיא עכשיו באה להתחתן בשנת תשמ"ב, לכאורה אסורה להתחתן עם אף אחד, כי היא המזירת. כן, אז זאת הייתה הבעיה. מה?
העובר כאילו
מה זה? העובר שהוא כבר גדל, והיום הוא כבר, ואותו באותה תקופה, היום היא כבר בכך סבתא, אבל באותו הזמן, בשנת תשמ"ב, היא הייתה, הלכה בעקבות האימא שלה ונכנסה להיריון, והיא באה עכשיו לבית הדין שיתירו לה לנשא לאותו חבר. יש בעיה נוספת, כאשר באים להתחתן, היא אישה שהיא מוברת ורוצה להתחתן, אז יש פה בעיה נוספת בלי קשר לממזר או לא ממזר, שאסור לאדם, אישה שיש לה שהיא בהיריון, אז עד שהילד גדל, נולד וגדל 24 חודש, אסור לה להינשא לאדם זר, לאדם שהוא לא האבא של העובר. זה תקנת חכמים שתקנו אותה כדי ששמה תתעבר, ועל ידי זה תפסיק להניק, ועל ידי זה לא תוכל להניק, אז הילד הזה לא יהיה לו מה לאכול ועלול למות. אז משום תקנת הילדים תקנו 24 חודש, כך היה מקובל בימים ההם, 24 חודש מניקים, לא תתחתן עם אב בן אדם. טוב, הבעלה, אם היא נשואה, או האבא של התינוק הזה, מותר. לכן כשבאים כשאישה באה בהיריון להירשם לנישואין, שולחים אותה לבית הדין, שצרת אבהות, שאותו החתן יצהיר שהוא באמת האבא. אם הוא לא אבא, זה כבר שאלה שאפשר לקרוא, האם מותר, מתי מותר. זה לא נושא שעליו נדון היום, אבל על כל פנים, פה לא זו הייתה הבעיה, מכיוון שהחבר הזה של הבת, לא של האמא, אבל האמא אמרנו שהייתה בעיה, באמת שזה בא לחותה, הגרוש של החותה. אבל הבת עצמה, הייתה בעיה, הייתה חמורה, שזו הבעיה של הממזרות. זאת הבעיה שהוא דן בה, הרב משש. אומר הרב משש ככה, פתח בהתחלה את השיעור, את הדין שלו, וסתירה קושיה ברמב"ם. בנושא הזה אולי קודם נקדים, בנושא הזה בעצם מה שצריך לברר זה ככה. כאשר אותו זוג באותו תקופה, כאשר הם באו להתחתן, ההורים של הבחורה הנוכחית שבאה לקבל יותר נישואים, אז באו ואמרו, האישה בהיריון, האבא הזה, הבחור הזה שהוא הגיס שלה לשעבר, והרבנות אמרו, אפשר להתחתן עם אחד כזה, אפשר להתחתן, רשמו בתור ספק ממזר על העובר שיוולד, שצריכים לברר את מעמדו, וכאשר באים לברר, צריך לברר כמה דברים. דבר אחד, האם אותה תקופה שבאה האישה ואומרת, הבן הזה, או הבת הזאת, העובר הזה, הוא מגיסי, כן, מבעל אחותי לשעבר. אז בכך הוא בא ואומרת, שהילד הזה הוא ממזר. האם היא נאמנת? האם היא בעצמה נאמנת? שאלה שנייה, הנאמנות של החתן, של הבחור, שהוא אומר, מודה לה ואומר לה באמת זה הבן שלי, מה מידת הנאמנות שלו? שאלה שלישית, היום כשבאו לבית הדין ושאלו אותה מה קורה, מה זה, אז אמרו לא, מה שאמרנו אז שזה הבן שלו, זה לא הבן שלו. באמת היה לי עוד חברים ואני לא יודעת מי אבא בכלל, והואיל ומצאתי לזה איזה בחור שמוכן להתחתן איתי, אז אמרתי לו שהוא אבא, והוא הסכים, והוא ימין לי. ואז באנו ורצינו להתחתן, וקרה מה שקרה, שביטלו לנו את האפשרות. אבל מאז אנחנו חיים בלי נישואין, אבל באמת הילד הזה הוא לא ילד שלו. הילדה הזאת היא לא ילדה שלו, ילדה של מישהו אחר. אז עכשיו היא חוזרת בה. וגם הוא חוזר בה, אומר, אני באמת... זאת אומרת, מה זה חוזר? הוא אומר, היא אמרה לי שזה הילד שלי. אני אמנתי לה, עכשיו שהיא אומרת שלא, אז אני גם אמין לה, אולי באמת יכול להיות שלא שלי, מאיפה אני יודע? לא הייתה בחורה שהייתה נשואה לי. אז באמת יכול להיות, זה מישהו אחר. אז אם האמירה הזאת החדשה יכולה לבטא את האמירה הראשונה. אז בהתחלה הולך כאן לפסק הדין לדון על האמירה של האבא. את אותו בחור שאומר אני, שאמר, אז הוא אמר אני אבא, ועכשיו הוא אומר אני לא אבא. האם כאשר הוא אמר אני אבא, הייתה לו נאמנות? אז זה כבר דיברנו פעם הקודמת, שהאב יש לו נאמנות לומר על בנו שהוא ממזר. זה כאן אני הבאתי בלשון הרמב״ם, זה גם הופיע בשולחן ערוך. האב שהוחזק, שההלכה הקודמת זה לגבי האמא, שהאמא לא נאמנת, אבל האב שהוחזק שזה בנו. אמר בני, זה ממזר, הוא נאמן. ואם יש לבן בנים אינו נאמן, שלא מן התורה אותו אלא על בנו. שנאמר, כי את הבכור בן עשנו יקיר, כן ולאחרי. פה, קודם כל, אומר רב משאז, קודם כל, מה שאמר האבא, אז, בא ואמר שהבן הזה... זה בני, ומכיוון שהוא בני הוא גם ממזר, כי אני הרי בעל אחות של האמא. אז זאת אומרת, מכיוון שיש פה הריון, שהבת הזאת היא כבר בהריון, אז היא כבר בהריון, זה כמו שיש לו בנים, אז הוא יכול להגיד, לפסול אותו. זה צד אחד, אבל לא זה הצד העיקרי. הצד העיקרי זה מכיוון שיש כאן איזושהי סתירה ברמב״ם, לכאורה, כן? כי פה כתוב שאם האבא אומר זה בני, אז הבן באמת ממזר, נאמן. זה בני ממזר, נאמן. ואחר כך בהלכת את זין הוא ממשיך, כשם שנאמר לומר זה בני בכור, כך נאמר לומר זה בני ממזר, או בן גרושה, או בן חלוצה, וכן אם אתה אשתו מעוברת למה לומר עובר זה אינו בני, וממזר הוא ויהיה ממזר ודאי. אז הרמב״ם הזה דיברנו עליו כבר בפעם הקודמת, שיש באמת מהראשונים שחולקים על זה, שאמרים שכוח הנאמנות של אבא לומר על בני ממזר זה רק אם הוא באמת אומר זה בני והוא ממזר, אבל אם הוא אומר זה לא בני, אז כבר לא נאמנות של יקיר, אלא מה הנאמנות שלו, זה בכלל שאלה. אבל רוב הראשונים, הרמב״ם וגם שולחן ערוך פוסק ככה, ועל הדעה הזאת של אותם הראשונים, שזה הריאז, שאומר ללכת בכיוון הזה, שרק בקראת בכורה, יש כמה דעות, ראינו את זה בפתחי תשובה, שלוש דעות. אבל רוב הראשונים עושים ככה ולא מסתכלים, תמיד מסתכלים את זה בתור צירוף. אבל פה אין צורך לזה. למה אין צורך לזה? קודם כל נעשים את הקושיה. קושיה כזאת. כאן אנחנו רואים שיש את האפשרויות שהאבא אומר על בנו ממזר. אפשרות אחת, שזה בני והוא ממזר בכל אופן. שניות שנייה, הוא לא בני ולכן הוא ממזר. כלומר, מכיוון זאת אשתי, ומכיוון שהילד הזה שהיא עוד בהיריון ממנו, הוא לא ממני, אז הוא ממילא הוא ממזר. אם לא ממני, אז ממזר. אישה נשואה שמולידה ממישהו אחר, הבן הוא ממזר. אחר כך נראה שזה לא חד משמעי, אבל על כל פעמים בפשטות לשון הרמב״ם זה שתי אפשרויות. אז האפשרות הזאת שאנחנו אומרים שזה לא בני, מובן, לא בני, אז ממילא אשת איש וכו'. אבל כאשר הוא בא ואומר זה בני הוא כן ממזר, אז מה המשמעות של הדבר? אם הוא בני הוא ממזר, אז אם כן, איך האדם הזה התחתן עם אותה אישה? אין על כוח אחת, קידושין לא תופסין, הרי בחייבי קריטות. קידושין לא תופסין, אחד שמתחתן עם אחותו, או עם אחות אשתו, או עם אשת אחי וכולי. כמובן, ודאי לא לפני שהתגרשה, אבל גם אחרי שהתגרשה. לא תופסים, הקידושין האלה לא תופסים. אז אם כן היא לא אשתו, אז אם היא לא אשתו, ובכל אופן הוא נאמן לומר שהבן הזה הוא ממזר, והוא נאמן באופן ודאי, כי כתוב פה ברמב"ם ממזר ודאי. ומצד שני, בהלכה י"ב כתוב, אנחנו רואים שאם אישה שהייתה לא נשואה, והיא באה ואומרת לפלוני ממזר נבעלתי, או לפלוני נתין, אפילו אותו פלוני מודה שהוא ממנו, הרי זה היה נדוד ספק ממזר. למה? הם זינתה עם זה שעודה לה, כך זינתה עם אחר, וזהו הנקרא שטוקי, שמכיר את אמו ואין מכיר את אביו ודאי. זאת אומרת, זה שהבעל, שהאישה אומרת, הבן הזה הוא מי פלוני, ואותו פלוני הוא ממזר, זה לא נאמנות, לאישה היא נאמנות. וגם האבא עצמו, כתוב הרי כאן שאם אותו פלוני מודה, ספק ממזר, זאת אומרת לא ממזר ודאי. אז אם כן, לכאורה סתירה, כי בהלכה ט"ז כתבנו ממזר ודאי, והרי כאן מדובר על אישה גם כן לא נשואה. אילו בהלכה י"ב, באישה לא נשואה, שאבא אומר זה בני, כתוב ספק ממזר. אז אם האבא ממזר, אומר על בנו שהוא ממזר, או שהאבא הוא התחתן עם אישה שהיא לא, שאסורה עליו, כמו שהמקרה שלנו, אז אם כן ספק ממזר או ודאי ממזר. אומר המשש פשוט מאוד, כאשר מדובר על נישואין, מדובר על נישואין, אף על פי שהנישואין היו באיסור, אבל יכול להיות מקרה כמו פה שלא יודע בכלל שזה בעל אחותה, לא יודע, היא לא יודע שזה אחותה בכלל, אשתו הראשונה, או מקרה אחר כזה שאנשים לא יודעים, שאדם לא יודע שזה אחותו ופתאום מתגלה לו יום אחד. אז כאשר התחתן איתך, התחתן בטר, או אפילו התחתן באיסור אבל הלך והתחתן איתה ולא ידעו, גירימה את הרבנות, או שצליח להרים, או שהתחתן מזין אזרחים או משהו כאין זה, ואז באמת הזוג הזה חי כזוג נשוי לכל דבר. במקרה כזה, אם יבוא האבא ויגיד זה בני, זה יהיה נאמנות ודאית. אבל כאשר זוג לא חי כמו זוג בעל של בעל ואישה, לא מתחתנו, אלא מה שנקרא הזדמנות בנות לאלמה, אז במקרה כזה אין גם הנקרא, גם לא לאימא. מה?
איזה משמעות יש
לנישואים
כאלה שהם לא
לפי הלכה, משמעות הלכתית? משמעות הלכתית, באמת לא משמעות הלכתית לנישואים, אבל המשמעות הלכתית לאיה הילד.
איזה גדר זה? למה זה משנה למשהו על הנאמנות של האבא? איזה גדר זה שהוא, פתאום מה השתנה כאן עם חיי הלכתית?
אז נראה לשון הרמב״ם, כתוב הרמב״ם בהלכה ט"ז, הלכה ט"ו, הוא פותח את דבריו, אבל האב שהוא חזק שזה בנו, הוא חזק שזה בנו. זאת אומרת, יש פה חזקה. הייחוד הזה שהם חיים ביחד ויש להם חיים משותפים ואין להם מישהו אחר, ואולי אפילו רשומים נשואים, אולי אפילו ממש התחתנו בנישואים שלא תעשו למעשה, זה נותן חזקה לילד הזה שהוא הילד הזה של האבא הזה, והחזקה היא מבוססת. יש חזקה שהיא לא מבוססת, אז אפשר לסתור את כל החזקה, וזה היה המקרה הזה שפה באמת כאשר באו ובדקו בתעודת זהות, רשום שזה אב, רשום האדם הזה כאבא, אבל שלחים אחורה ומסתכלים לבדוק מה שורש החזקה, איפה התחילה החזקה, אז הרי כאשר הם באו להתחתן היא כבר הייתה בהיריון, ואז כבר היה, ואז עד שבאו להתחתן היה עדיין מצב שהם לא היו ממש מקושרים בקשר של ייחוד של בעל ואישה, או של זוג, מה שנקרא. השאלה היא גם יכול להיות במקרה זה, תפק בזה. יש מקרים יותר קשים, כאשר בא זוג לא נשוי אבל הם חיו ביחד ממש באופן מה שנקרא היום עושים איזה, נקרא חבר וחברה, אני יודע, מספרים לזה בדיוק, בכל אופן זה נקרא יודע בציבור, מה שנקרא, שחיים ביחד, אז במקרה כזה זה קצת יותר מסובך. שאלה באמת, האם הידועות בציבור הזאת זה מבטיח אותו, למה? כי אישה כזאת היא חיים, זה נקרא נישואים פתוחים. היום יש דברים כאלה, לא עלינו. נישואים פתוחים. אז נישואים פתוחים זה דבר שהוא לא מקובל בהלכה. ראינו שהפעם הקודמת, רוב בעילות אחר הבעל, אפילו עם אישה שהיא זינתה תחת בעלה, אבל לא תולים את הוולדות במישהו אחר. אבל כאשר מדובר על לא נישואים, אלא על סתם חיים ביחד וזה פתוחים, אז זה בכלל לא. ואם זה לא פתוחים, מי אמר שזה לא פתוחים? היא אומרת שכן, והיא עושה מה שהיא רוצה, כי באמת אין שום דבר מבחינת לא הלכה ולא מוסר שיחזיק אותה מלמנע אותה. אז לכן עדיין מפקפקים, עדיין יש פה מקום פתח להיתר במקרים, גם במקרים כאלה. אבל במקרה הזה זה לא היה ככה, אלא באמת הזוג הזה חי להם פחות או יותר, לפי טענתם אחר כך, זה באמת טענת האישה, כעבור השנים שהיה צריך באמת להעיד על הבת, אז היא באה ואמרה, באמת היה מישהו אחר, זה לא היה הוא, זה לא הוא האבא. הוא חתן אלוהי אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למה אמרתי שזה אבא? היה לי בושה להגיד שסתם אני לא יודעת מי זה אבא, אז תפסתי מישהו והתבשתי אותו, את הילד הזה עליו, והוא הסכים. אז מכיוון שהוא הסכים, אז ככה זה נתגלגל לדברים. אז אם כן, יש לנו פה מצב של ספק ממזר ולא ודאי ממזר. אז קודם כל זה מקל, זה מקל על השאלה, אבל זה עדיין לא פותר את הבעיה, כי גם ספק ממזר אסור מדרבנן, לא מדאורייתא, אבל מדרבנן, אבל זה אסור. אז איך אפשר להתיר לבחורה הזאת להתחתן? עכשיו, כאשר מדובר על איסור דאורייתא, זה הרבה יותר קשה למצוא היתר, אבל כאשר מדובר על איסור דרבנן, אפשר לצרף כמה צירופים. עכשיו ככה, אז קודם כל לגבי נאמנות האבא, אותו הבחור, להגיד שהילדה הזאת היא ממזרת, אז אמרנו שהנאמנות, אין לו פה נאמנות, אלא מחזיק את זה רק בגדר של ספק. האם בגלל שהוא אמר הספק נוצר, או גם בלי שיגיד הספק נוצר? אז רואים את זה שבאמת לגבי שטוקי, שכפי שזה כתוב כאן בהלכה בבית, שזה בעצם המקור, מקור ההלכה הזאת של הרמב״ם, שמי שזינתה עמו והוא אומר באמת זה אני וכו', ואחר כך ואותו אחד שאומר, שמודה שהוא אבא הוא ממזר, זה עדיין נחשב ספק ממזר ולא ודאי ממזר. המקור, זאת אומרת, למה? כי זה, ומה דינו? דינו שטוקי. מה זה שטוקי? שטוקי זה בעצם המקור של שטוקי, זה ששואלים את האמא מי אבא והיא משתיקה, שואלים אותו מי אבא והוא משתיק, האמא משתיקה אותם, שלא ינו. זאת אומרת שלא ידוע, כאשר גם האמא לא אומרת ולא יודעת מי האבא. מקרה כזה, זה אחד מהעשרה יוחסין שמנויים במסכת קידושין. זה מה שכתוב כאן, ורק תשעון הבאתי זה כאן. אלו הן שטוקי כל שמכיר. אמר רבא דבר תורה שטוקי כשר. שטוקי כשר. מיתמה רוב כשרים אצלה ומיעוט פסולים אצלה. כלומר, כאשר אישה לא נשואה, באה ואומרת, לא יודעת מי אבא, אז יש כאן בעצם צורך לבדוק ולברר לפי כללי הלכה. מה כללי הלכה אומרים? מכיוון שהיא לא יודעת, נבדוק מה הרוב. רוב כשרים, רוב האנשים בעולם הם כשרים, ואפילו הגויים הם גם כן כשרים מבחינת על כל פנים לגבי להתחתן עם ישראל, ויש מתירים גם להתחתן עם גויים, כן? לגבי ילד שנולד מאבא גוי ואמא יהודיה, הוא לא ממזר, הוא כשר לבוא בקהל. כהונה מחלוקת הפוסקים, לגבי כהונה יש מחלוקת הפוסקים, ולהלכה כתוב שלא יתחתן, לא ינסה, ואם בדיעבד יתחתן לא מחייבים אותם להתגרש. אחד שיתחתן, היום בימינו כבר יש פוסקים שבאים ואומרים שגם אם חיים ביחד ולא התחתנו ממש, זה גם כן נקרא בדיעבד, וחולקים על זה. בכל אופן, לוודאי, על כל פנים, רוב כשרים ומיעוט פסולים. אז אם אנחנו באים לפי הכלל הזה, הלכתי שהולכים אחר הרוב, אז אנחנו אומרים שאבא היה כשר. מכיוון שאבא כשר, גם הילד כשר. אלא מדאורייתא כן. אלא מה, אתה אומר ככה, שכשר זה כשר, והיא עד לינו לגבה, כל דה פריש, מרובה פריש, כן, בענייני רוב. יש הלכה של כל דה פריש, מרובה פריש, זאת אומרת, כאשר יש לך מספר משוים של אפשרויות, והדוגמה של תשע חנויות, כן, מוכר לכם, תשע חנויות מוכרות בשר כשר וחנות אחת בשר טרף, או הפוך, אז אם נמצא בשר לפני ומחוץ לחנויות, ואנחנו לא יודעים איזה חנות יצא בשר, זה כלל שאומר כל דה פריש מרובה פריש. אנחנו תולים שזה יצא, שזה עבד ויצא מאחת מהחנויות הכשרות, או אם רוב טריפות, אז מאחת מהחנויות הטריפות. זה נקרא כל דה פריש. וכל קבוע כמחצה על מחצה מדמי. מה הכוונה קבוע? הכוונה אם אדם נכנס לאחת החנויות, יצא עם בשר, והוא לא זוכר איפה הוא קנה, באיזה מהחנויות הוא קנה. יש פה תשע חנויות שורות ואחת טריפה, אומרים חצי חצי. לא אומרים לו שהולכים לפי הרוב במקרה כזה. אלא מכיוון שהספק נולד במקום הקביעות, וכאשר הוא היה באחת החנויות, הספק נולד במקום הקביעות, שבאותה חנות ששם הוא קנה, הוא לא ידע. אחר כך התברר לו שיש פה רוב כשרים ורוב שרים, ואומרתי שהוא קנה בחנות, הוא לא ידע. באותה חנות אם היא הכשרה או לא הכשרה, ולא יכול כך לברר, לא זוכר אחר כך, אבל כאשר היה שם באותה חנות, אז עד ספה נולד הספיק. מקרה כזה מחצה על מחצה. אז ככה, אז הוא אומר ככה, אם אותו אדם, אותו אדם שהוא האבא של העובר הזה, אם הוא בא אל האישה הזאת, אל הבית שלה, אז אומרים שהוא יצא מתוך הרוב, כל דה פריש מרובה פריש. אבל אם הפוך, מה אמרת? דיל מאז לה היא לגביו. אולי היא הלכה אליו, וכאשר אמרנו שהולכים אל הקבוע, אז כמחצה על מחצה, והוא בבית שלו הוא קבוע, אז יש פה רוב כשרים אמנם, אבל יש אחד פסול בעיר. אז מה עושים במקרה כזה? אבל קבוע בכל קירו כמחצה על מחצה דמי, ואז חצי חצי הרי לכאורה, כשיש חצי חצי ספק, ספק דאורייתא לחומרת דאי כולה, השפעה שפעתה. נדבר על זה בריחות על העניין הזה, אבל יש פה מחלוקת אם ספק דאורייתא לחומרה, הרי ספק דאורייתא לחומרה, אם זה מדרבנן או מדאורייתא, על כל פנים. אבל פה יש, אם זה דרבנן, אם זה דרבנן, אז זה מתוב, ואם זה דאורייתא הפוך, אם זה דאורייתא, אז יש פה באמת את הפסוק. תורה אמרה לא יבוא ממזר, ממזר ודאי עוד לא יבוא, ממזר ספק יבוא, בכלל ודאי עוד לא יבוא, בכלל ספק יבוא. אז בעצם כשיש ספק, ספק שקול, כמו שהדין הוא כאשר זה נולד הספק במקום הקביעות, אז חצי חצי אומרים במקרה כזה לכל. אז אומרים שמותר. זה את גילוי של התורה. אתה אומר ספק דאורייתא לחומרא, אז פה צריך פסוק, מובן למה צריך פסוק. אבל אם אתה אומר ספק דאורייתא לכולא, אז שואלים כל ה... כל המפרשים, למה צריך פסוק? אם ספק דאורייתא מדרבנן, זה רק מדרבנן לחומרא, מדאורייתא לכולא, למה צריך פסוק? אז טוב, זה שאלה שדנים ולא עכשיו. על כל פנים, יש כאן את הכלל הזה של ספק ממזר מותר מהתורה. מכיוון שספק ממזר מותר מהתורה, אז השטוקי הזה שהוא ספק ממזר, שהוא מקסימום ספק, במקום שיש רוב, יש צד לומר שהם הלכו אליה ואז יש רוב להכשיר אותו, והצד השני שהיא הלכה אליהם, אז זה ספק, זה ספק, עדיין זה ספק, ספק זה ספק שהתורה התירה אותו בפסוק מפורש שאומר את הדבר הזה. ומה אתם אמרו? שטוקי פסול, אז הגמרא בתחלה לומר שמה יישח אותו מהאביב, הגמרא אומרת לו, מה עלה עשו ביוחסין? זה באמת הלכה מיוחדת של חומרה מיוחדת שעשו ביוחסין, ש... שכוונה שבנישואין יחמירו יותר. מיד רבנן, רבנן יחמירו בעניין הזה. העניין הזה הוא גם קשור לנושא נוסף, שנושא של הסופי, שלפעמים אתה, יש, קיים מצב שילדים מאומצים. ילדנו לא מזמן איזה מקרה כזה, ילד מאומץ, ילדה מאומצת, ראתה, באה אותה התחתן. מהאבא, לא יודעת, מהאימא, לא יודעת. טוב, הולכים לתיק האימוץ לחפש מהאבא והאימא. אז לפעמים כבר יודעים, כאשר הילד מאומץ הוא מגיע לגיל מסוים, מותר לו לפתוח את התיק, הוא יכול ללכת, ואם האמא מסכימה, והם מפרעים, נפגשים, והם מפרעים, ואפשר לדעת. אבל לפעמים לא יודעים, או שלא מצאו מישהו, מצאו ילד באיזה מקום. זה הסופי, הסופי, גם כן אותו הדבר, זה המשך של הגמרא. אז מה עושים במקרה כזה? איך אפשר להתיר או אי אפשר להתיר? אז פה גם כן יש סברות בזמן הזה בימינו שאפשר להתיר את זה, למרות שהסופי בזמן הגמרא ודאי היה אסור, אבל בימינו יש את הסוגיה במסכת כתובות על בתולה שנאנסה, ואם יש רוב אחד או יש שני רובים. בימינו אומרים תמיד יש שתי רובי, שיש רוב עוד רוב, כלומר רוב אחד שזה רוב העיר ששם היה אותו אירוע של האונס, ויש רוב נוסף של אנשים שבאים מבחוץ ומתארחים בעיר. אם כל, אם לא, אין, לא באים אנשים מבחוץ, העיר סגורה, אז יש רק רוב אחד, ואז אפשר להחמיר, יש להחמיר לכהונה, או להחמיר, או גם לאדם אחר. אבל בימינו כל הערים הן פתוחות, האנשים נמצאים בעיר, ויש גם אנשים שבאים בחוץ. רוב האנשים הם קשרים על כל פנים לחתנים ישראל, כי עם אבא יהודי ודאי מותר, עם אבא גוי גם מותר, ורוב העולם הם ודאי בכל מקום, כן? יש רוב חוץ לארץ, יש רוב גויים, בארץ יש רוב ישראלים ישראלים. אז לכן בעניין הזה בדרך כלל נותנים פתרון להזכיר את זה בימים יותר קל בשביל מה שהיה. פה במקרה הזה זה לא שאלה של הסופי, זה שאלה של סופי, מכיוון שבא אישה ואומרת האבא הוא גם כשהיא אמרה את זה, אמרה מה שאמרה. אז עכשיו דיברנו עד עכשיו על בעצם על הנאמנות של אבא, צריכים עכשיו לדון מצד הנאמנות של האמא. לגבי הנאמנות של האמא, אז כן, אז לגבי הנאמנות של האבא אמרנו שהוא אומר מה שהוא אמר אז, אפילו כשהוא אמר שהילד הזה, שהילדה הזאתי היא ממזרת, אין לו נאמנות של יקיר. אז הילדה היא לכל היותר בגדר של שטוקית שהיא אסורה מדרבנן. מצד הנאמנות של האבא, של יקיר, שיעשה אותה ממזר ודאי, אין. מגוון שהוא לא נשאו אל האמא ולא היו חיו ביחד וכל זה. מה עם האמא? האמא באה ואומרת, הילד הזה שלי הוא מבעל אחותי, אז אם כן הוא ממזר, היא מנאמנת. אז פה בעצם יש את ה... מה שראינו שבוע שעבר, שכאשר שואלים את האמא והיא אומרת שהבן הוא כשר, אז הבן הוא כשר, שהאבא הוא כשר, אז גם הבן הוא כשר. אבל אם שואלים את האמא, וזה העניין של מה שכתוב כאן בדף הינדלד עמוד א', אבא שאול היה קורא לשטוקי בדוקי. אז מה אומרת בדוקי? הכוונה שבודקים את אמו, והיא, אם היא אומרת לקשר מבלתי נאמנת, ואז הגמרא שואלת, הרי זה כבר נאמר פעם אחת, זה כבר כתוב במסכת כתובות בדף י"ב או י"ג שם, שתנן הייתה מעוברת ואמרו על הטיבו של עובר זה, אמרה להם איש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומר נאמנת, רבי יהושע אומר לא מפי אנו חיים, ואמר רבי יהודה אמר שאול אחר רבן גמליאל. יש מחלוקת בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע בעניין הזה, ונפסק הלכה כמו רבן גמליאל שהאימא נאמנת, האישה נאמנת, ומכשירים גם אותה וגם את ה... אז אומרת חד על השיא, להכשיר באחד להכשיר בביתה, אני חלמנדה אמר המכשיר פוסל, אלמנדה אמר המכשיר מכשיר מייקל אמא. אז נסתכל את הגמרא אנא מילה דרוב כשרים, אבל איך דרוב פסולים, אימא לא, כמה שמלן, הלכה שאבא שאול בא ואומר, שגם כאשר יש רוב פסולים, אם האימא אומרת, האבא הוא אבא כשר, היא נאמנת. היא נאמנת. אבל פה מנסה שהאימא הזאת לא אמרה, לא אמרה שהאבא כשר, היא אמרה שהאבא זה בעל אחותה. אז אם כן, היא באה ורוצה לפסול את הבן שלה. האם תהיה נאמנת? בעניין הזה ראינו גם בשבוע שעבר, בפעם הקודמת, וגם אני חושב שזה מופיע כאן לפחות חלק מההלכה הזאת, הלכה י"ב, שאם לא נבדקה האמא, או שאמרה לפלוני הממזרנים, אל תיקן, הנה כתוב, או לפלוני הנתין, אפילו מודה, הרי היו ספק במזר. כלומר, גם לאמא, ואמא היא בדי אמא, זה לא משנה, אם היא חיה עם, עם הבא, עם הבחור הזה בנישואין או לא בנישואין או בקביעות או לא בקביעות, ואפילו אם היא הייתה נשואה ובאה להגיד על, על, על הילד שהוא לא הבן של בעלה, שזה גם היא לא, לא נאמנת, אין לה נאמנות ודאית, אלא אותו הילד הוא יהיה ספק במזר. האם היא ספק במזר בגלל שהיא אמרה? לא. הדין של ספק במזר בגלל עצם המציאות שהיא לא הכשירה אותו. היא לא הכשירה אותו, אז מכיוון שהיא לא אמרה שהוא כשר, אז המצב הוא ספק. שטוקי, לא יודעים מי האבא, ספק. ספק במזר, נדברה את המותר, מדרבנן אסור. כן. אבל מכיוון שמדרבנן אסור, אם כן, מה נעשה במקרה הזה? האם אפשר להתיר על צמח מה שהיא באה עכשיו ואומרת שמה שאמרתי, זה בגלל שחשבתי כך וכך, והיום אני כבר מבינה שזה לא טוב להגיד ככה, ובאמת, הטעות שאמרתי, זה נכון, זה היה שקר. האמת היא שהילד הזה, שהילדה הזאת היא מאדם אחר, מאדם קשר, לא מהגיס הזה שלי. פה יש תשובה של רב משה פיינשטיין. מקרה דומה למקרה הזה, אישה שגם כן היה לה קשר עם אח בעלה, כן, אח בעלה זה יכול להיות מותר לפעמים כאשר אין לו ילדים, אבל פה היה לו ילדים כשהוא נפטר, לאותו אח היו לו ילדים, היה לו ילד, ואף על פי שהיה לו ילד הלכה וחיה עם אותו אח של בעלה, שבעצם אסור עליו באיסור כרת. הרב יוסט, שליט הזצ"ל, הוא עכשיו נפטר לפני שנה שנתיים, היה באמסטרדם, מפורסם, רב מפורסם, אז הוא פנה לרב משה פיינשטיין, שאל אותו על מה לעשות במקרה הזה, שאישה שחיה עם האח של בעלה, ואחר כך התחתנו גם בנישואין אזרחיים, והחזיקו את הילד הזה כילד שלה, עכשיו שבא ואומרים, הילד הזה הוא פסול, לא, אז אני באמת מתחרטת, באמת הוא לא הילד שלו, הוא הילד של מישהו אחר, של גוי אחד. אז הוא הרבה שפיינשטיין דן בזה בעריכות, ומסקנתו היא ש... להתיר. מסקנתו היא להתיר. אני אומר כאן שני דברים. דבר אחד, לגבי זה שהיא חזרה בה, אבל אומר אפילו אם לא הייתה חוזרת בה. כאשר האישה באה ואומרת על הבן שהוא כשר, יש לה נאמנות. אבל כאשר היא באה ואומרת שהוא לא כשר, אין לה. למה? מה הסיבה? יש בזה בעצם כמה דעות בראשונים. הר"ן מסביר כך. מכיוון שמדאורייתא הילד הוא כשר, אפילו כשלא יודעים מהאבא. אלא מה רבנן באו והחמירו ואמרו מדרבנן שיהיה אסור להתחתן, הוא יהיה פסול, יהיה צטוקי. אבל אם האמא באה ואומרת כשר, אז מה היא באה ואומרת? היא באה ואומרת לחזק את הדין של עיקר הדין של דין התורה, אז לכן היא נאמנת. אבל אם היא תבוא ותגיד הילד הזה הוא ממזר, היא לא תהיה נאמנת, לפחות ודאי לא בוודאות. למה? מכיוון שהיא הולכת פה נגד התורה. התורה הרי אמרה ספק ממזר, השטוקי הרי אסור לא, לא בממזר ולא בישראל. ממזר מותר לחתן עם ממזר, אבל השטוקי הזה אולי הוא כשר, ואם הוא כשר אסור לחתן עם ממזר. אז הם אלה, הדין של השטוקי זה ספק ממזר שאסור לו לא עם ישראלים ולא עם ממזרים, הוא אסור עם אף אחד חוץ מאשר גרים, שקהל גרים לא יקרה קהל. אז זה שם מותר, אבל זה בעיה, כי הממזרות עוברת בירושה. אבל פי שהתחתן ביתר, אבל הילדים שלו ימשיכו להיות ממזרים עד 10 דורות, כמו שכתוב עד סוף הדורות. אז לכן זה לא פתרון להתחתן עם גרים במקרה כזה. אלא... אז על כל פנים, במקרה הזה של ששש אומרת שהבן שלה הוא כשר, יש לה את הנאמנות מכוח זה שהיא מחזקת את דין התורה, מה שאין כן כשר היא תגיד שהילד הזה פסול, אז היא באה, שהוא במזר, אז היא הולכת לבטל את הדין של התורה. אז על זה היא לא נאמנת. משום כך היא לא נאמנת. אז כאשר היא לא נאמנת, זה אומר שאנחנו צריכים לדון בעצם מה ההלכה של אותו הילד, בלי שתגיד כלום, כאילו שלא אמרה כלום. אז אם אנחנו לא מאמינים לה, שהיא אומרת הילד ממזר, אנחנו צריכים לדון כלפי הילד הזה לגופו. אז אם דנים הילד לגופו כאילו שלא אמרה כלום, צריכים לבדוק אם יש רוב קשרים, רוב פסולים, רוב אחד, שני רובים. ומביא כאן את העניין הזה של כמה וכמה סיבות שאפשר להתיר את הדבר הזה במקרה הזה. שהאישה שאומרת, אז כאן מכיוון שהיא חזרה בה, אז ככה, בן אדם שבא ואומר דבר מעיד עדות, מצהיר הצהרה שיש לה נאמנות, אז כדי לחזור בו, אפשר לחזור בו, אבל צריך שיהיה לו איזה אמתלה, יש לו איזה סיבה להגיד למה אמרתי אז ככה, ככה ועכשיו אני חוזר. אבל כאשר אין נאמנות, אומר הרי משה פיינשטיין, לא צריך בכלל אמתלה. אמתלה צריך כאשר אדם יש לו איזושהי נאמנות. אז כאשר הוא אמר, למשל, דוגמה, שאומרת לבעלה, אני נתמת, זאת אומרת, דם נידה, קיבלתי מחזור, אז היא אסורה לבעלה עד שתטבול, שיעבור, יפסיק הדימום והשיבה נקיים, כל ההלכה של טהרת נידה. למחרת היא באה ואומרת, לא, סתם אמרתי. למה אמרת? סתם, אי אפשר. ברגע שאדם אומר שוויה הנפשך אתיך זה איסורה, היא עצה את עצמה, יש לה נאמנות של עד אחד בהורים, וכאשר יש נאמנות אי אפשר להגיד סתם, אתה צריך להגיד סיבה. אם יש סיבה שהיא מתקבלת על הדעת, זה נקרא מטלה, ואז היא תהיה נאמנת. אבל להגיד סתם, לא. עכשיו ככה, במקרה הזה הוא אומר, מכיוון שכאשר אותה אישה באה ואמרה הילד הזה הוא לא הוא נולד מאח של בעלי,
היא לא אמרה, היא חזקה, היא לא דווקא אמרה, היא חזקה,
שגדו
ביחד,
שזה מה
שאומר,
כדוע
שהיא שאלה
בחזקת
שהיא גם שלו.
כן, אז היה חזקה, אבל מה החזקה? החזקה התחילה מכך שהוא גידל את הילד הזה. אז הוא אומר, כאן החזקה מתבססת על טעות. זאת אומרת, למה? כי החזקה, רגע, לפני החזקה, קודם כל החזקה זה שאלה אחרת, אבל קודם כל לגבי האמירה שלה שהיא אמרה באותו זמן שהילד הזה נולד שהוא ממזר, הרי לא נאמנת. מכיוון שלא נאמנת, אז אם בא לחזור בה לא צריכה המטלה. המטלה צריך כשחוזרים בזה. עכשיו חוץ מזה אומר, יש גם המטלה. יש גם המטלה, מה שהיא אומרת, שהיא אמרה את מה שהיא אמרה בכדי שתנו לה להתחתן או היה לעשות סיבה אחרת. במקרה שלנו של אותה בחורה מאילת, שהיא אמרה ככה מכיוון שלא נעים לה שיהיה לילד בלי אבא, אז היא תפסה את האבא הזה ואמרה, והיום שהיא יודעת שזה גורם לילדה הזאת בעיות, אז היא חוזרת בה והיא מתחרטת. אפשר לעשות, זה נקרא מטלה, ואבא הזה תהיה נאמנת. אבל אומר, גם בלי המטלה, מכיוון שהיא באותה זמן שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, לא הייתה לה נאמנות, אז לכן האמירה שלה לא נחשבת כלום, ולא צריכים המטלה בשביל לחזור בה. ברגע שהיא באה ואומרת מה שאמרתי היה סתם, אפילו תגיד סתם אמרתי, עכשיו אני אומר את האמת, והאמת היא שכשר, אז כשר. אבל פה יש המטלה. עכשיו לגבי המטלה, זה באמת שאלה שאלה מעניינת בפני עצמה. יש בזה בעיה. מה הבעיה? שמכיוון שההצהרה הזאת שהיא באה ואומרת שמה שאמרתי אז בשעתו זה היה לפני הרבה זמן, כשאמרה שעשי בשעתו שאמרתי שהוא ממזיר, זה היה באמת, לא התכוונת, זה טעות, זה שקר, מה שעכשיו אני אומרת את האמת. אז יש כלל שמובא בפוסקים, שנוי במחלוקת בעצם. אבל בגינת ורדים הוא אומר שבן אדם שבא אחרי הרבה שנים ואומר מה שאמרתי אז היה כך וכך, אבל בעצם זה היה טעות. אז אם זה אחרי זמן קצר, אפשר לעשות את המטלה אחרי 30 יום עדיין, עד תוך 30 יום, אבל אחרי שעובר 30 יום, יותר מ-30 יום, לא מקבלים את זה. ומביא הרב ודי, מביא חולקים עליו, והרב משאש אומר, כל המחלוקת שזה לא, שאין לזה בסיס, יש כאן בגמרא במסכת כתובות, בדף מספר 3 פה, כמו רבנן, האישה שאמרה שהקדיש אני וחזרה ורב פנויה אני נאמנת, שואלת הגמרא והסביה נפשך חתיך עד איסורה. זה מה שאמרנו, שכאשר בא אדם ואומר איזה מילה שהיא נאמן, שיש לו נאמנות, הוא לא יכול לחזור בו סתם. אז איך אותה אישה שאמרה איש אני יכולה לחזור בה ולהגיד לא, אני לא אשת איש אני כבר, אני בעצם לא התחתנתי אף פעם. הרי כשהיא אמרה שתיש אני שוויה נפשה חתיכה זה איסורה. כלומר, אדם יכול לעשות את עצמו. יש בפוסקים דיון בין המפרשים, איך זה פועל האמירה הזאת, האם זה מדין נדר או שמדין נאמנות. אבל סוף סוף ברגע שאדם אומר על עצמו או על משהו מסוים שזה אסור, אז לאחרים הוא לא יכול לעשות, אבל עצמו יכול. איך אתה מתיר לאישה זאת להתחתן עם בעל אחר, כאשר היא אומרת אני הייתי נשואה, היא אמרה אני נשואה למישהו אחר, לא לאותו אדם. אז עונה הגמרא, אמר רבא ברבונה, כגון שנתנה מטה לדבריה. כלומר, כאשר אדם אומר דבר, ואחר כך הוא מסביר למה הוא אמר, הוא יהיה נאמן. ונותן את הגמרא, תניא נמי אחי, פרייתא, אמרה אשת איש אני וחזרה, אמרה אני נאמנת, ואם נתנה מטה לדבריה, נאמנת, ומעשה נמי. עכשיו הגמרא נותן דוגמה. אישה גדולה שהייתה גדולה בנוי, קפצו עליה בני אדם לקדשה, ואמרה להם, מקודשת אני. אז עזבו אותה. לימים עמדה וקידשה את עצמה. אמרו לחכמים, מה ראית לעשות? כן. איך את הולכת להתחתן? את אמרת שאת נשואה. אמרה להם, התחלה שבאו אליי אנשים שאינם מוגנים, אמרתי, מקודשת אני. עכשיו שבאו אליי אנשים מוגנים, עמדתי וקידשתי את עצמי. וזו הלכה אלה רב אח עשר הבירה לפני חכמים באושה, אם נתנה, עמת לה דרי מנת. כלומר, אומרת ככה, פעם הראשונה שבאו אנשים האלה, לא היה לי דרך להתפטר מהם. אם הם נדנדים, תתחתני. יש כאלה שותים חור בראש. וכל מיני דברים. אז, מה נעשה? אמרתי, נשואה. עכשיו בא באמת חתן הגון שמתאים ומתאים לי, ואני רוצה אותו. אז אני באמת חוזרת בי. מה שאמרתי אז היה שקר, מה שנקרא שקר לבן. רציתי להתפטר ממנו, אמרתי לו, אני נשואה. ואמרו חכמים שהיא נאמנת, כי זה דבר שהוא מתקבל על הדעת, דבר הגיוני, ולכן היא יכולה לחזור בה. עכשיו פה אומרים אותם האחרונים שמקשים על הגינת ורדים, שהרי כאן כתוב לימים עמדה וקידשת עצמה. זאת אומרת ימים, ימים או עשור, זה כמה שנים, זה גברו, עברו שנים, והיא אמרה שמקודשת והיא לא חזרה בה. למה היא לא חזרה בה מיד אחר כך, אם אחרי 30 יום? אחרי 30 יום אז רואים שהמטלה מועילה גם לאחרי הרבה שנים. אבל אומר הרב משה, זה לא הוכחה. למה? כי שמה, אם היא הייתה באה ואומרת, סתם אמרתי, אז, ועשתי בה כך וכך, אחר כך באים עוד פעם אנשים לא מוגנים, איך היא תתפטר מהם? היא צריכה לשמור את התירוץ הזה לעד שהיא תמצא חתן. אז המטלה הזאת היא המטלה טובה שהיא מחזיקה מעמד גם במשך הרבה זמן. לכן במקרה כזה כן, אבל כאשר עובר הרבה שנים, אז איך אפשר אומר, אבל אומר הרב המשאש גם פה אותו דבר. גם במקרה הזה יש לה את המטלה הזאת, שהיא לא רוצה שיהיה לה ילד בלי בעל. אני לא יודע שזה בעיה. ברגע שנודע לה שזה, שהיא תפסה איזה מישהו ועשתה אותו בתור אבא, זה גורם רק נזק לילד, אז מיד התחזרה בה. כלומר, כל זמן שלא ידעה את זה, אז יש לה הצדקה לדבר הזה, יש לה מטלה שהיא נאמנת בכך. משום כך פסק הרב משש להתיר את אותה בחורה. טוב, נסתפק בזה.